אנחנו בסייעתא דשמיא נמצאים בדף היומי במסכת בבא קמא דף ל"א, ואנחנו נתחיל את השיעור איפה שעצרנו אתמול במשנה בדף ל"ד עמוד ב'. ל"ד עמוד ב', למטה יש משנה חדשה, שם הגענו. אז אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא משנה חדשה. אומרת המשנה, יש חייב על מעשה שורו. יש ציורים שהבן אדם יהיה חייב אם השור שלו הזיק הוא יהיה חייב, ובאותו ציור בדיוק ופטור על מעשה עצמו. זאת אומרת, אם הוא הבן אדם שהזיק, אז באותו ציור בדיוק השור שלו יהיה חייב, ובאותו מקרה אם הוא היה המזיק אז הוא יהיה פטור. ואותו דבר יש ציור הפוך, שיש ציורים שפטור על מעשה שורו, אם השור שלו יעשה את אותו מעשה כבר נראה במשנה מה הוא יהיה פטור, אבל וחייב על מעשה עצמו. אז עכשיו המשנה הולכת לבאר את הציורים האלו. אז עכשיו המשנה הולכת לבאר את הציור השני. איפה יש אופציה שפטור על מעשה שורו וחייב על מעשה עצמו? אז המשנה מביאה פה שתי משלים. אז אומרת המשנה דוגמה ראשונה כיצד. שורו שביש, שורו שביש בן אדם על ידי מכה, שהשור הביא מכה למישהו.
מה,
שוב
בכלל שייך שייבש?
מה?
שוב בכלל שייך שייבש?
קיבל מכה, בדרך המכה, המכה זה בושת. בן אדם ש...
אז למדנו שצריך לכוונה.
לא בסדר, באמת אין בושת, זה הסימן.
אבל שור יכול להיות לו כוונה לבייש.
לא. אז הכל פנים, שורו שבייש, אז אנחנו אומרים באמת שהוא פטור, הוא פטור מחיוב בושת, ותוספות אומר פה שלאו דווקא בושת, הוא עדין כל הארבע דברים אחרים, חוץ מנדת. זאת אומרת, צער, ריפוי, שבט, גם אין. בשור המזיק, אנחנו לומדים איש כי ייתן מום באמיתו, אז אנחנו לומדים איש באמיתו ולא שור באמיתו, כן, רש"י מביא את זה, כבר למדנו את זה בדף חבב. אז לכן בבושות, בבושת, צער, ריפוי, שבט, אז באמת אם השור שלו עשה את זה פטור, מה שאין כן, הוא יהיה חייב. אותו דבר דוגמה שנייה, שורו שסימא את עין עבדו והפיל את שינו. אם השור סימא את העין של העבד כנעני שלו, או שהפיל את השן שלו, פטור. מה זה נקרא פטור? פטור הכוונה שהוא לא יוצא חופשי, הוא לא משתחרר. מה שאין כן, והוא, אם האדון עצמו
שסימא
את עין עבדו והפיל את שינו, אז פה חייב, מה זה נקרא חייב? כמו שכתוב בתורה, ותייקה איש את עין עבדו או את עין עמתו ושיחתה, כתוב מפורש בתורה לחופשי, שלחה לי תחת עינו. אז זה נקרא פה שבכזה מצב שאם הוא עשה את זה, אז הוא כן חייב לשחרר את העבד שלו. אנחנו ממשיכים עכשיו צורה הפוכה. עכשיו המשנה הולכת להביא, תודה רבה, המשנה הולכת לבאר צורה שנייה, דוגמה, שאם השור יעשה את זה, הוא יהיה חייב, ואם הוא עצמו, הוא יעשה את זה, הוא יהיה פטור. אז אומרת המשנה עכשיו דוגמה אחרת. מה הידין שורו שחבל באביו ובאמו? השור שלו חבל באביו ובאמו של הבעלים שלו. אז פה ההלכה, חייב, הוא חייב לשלם את הדמי חבלה. אבל והוא שחבל באביו ואמו, אז רגע שבן מכה את אבא ואמא שלו, אז אנחנו יודעים שיש את ההלכה שהוא כבר חייב מיתה. אז אם הוא חייב מיתה, יש את הכלל הידוע קימלי בדרבה מיני, אז לכן יוצא שהוא פטור, הוא פטור מלשלם. זאת אומרת, מבחינת חומרה הוא יוצא יותר חמור, אבל זה דוגמה שבאם השור שלו יעשה חייב, והוא עצמו יעשה את זה, אז הוא פטור מן התשלום. אותו דבר מביאה המשנה דוגמה שנייה, שורו שהדליק את הגדיש בשבת חייב. הכוונה פה שבת זה לאו דווקא, רוצה פשוט להביא את המסר של בן אדם שיהיה פטור, אבל שור שמדליק תמיד יהיה חייב בבעל הבית, אבל הוא מתכוון להגיד פה כבר נראה את ההמשך. שור שהדליק את הגדיש בשבת, אז כמובן הבעלים חייב. מה הוא חייב לשלם?
חצי נזק.
למה חצי נזק? כי אנחנו יודעים שכל משונה זה נכנס לקטגוריה של קרן. אז לכן רש"י אומר פה מיד, שורו שהדליק את הגדיש בשבת חייב, הוא אומר רש"י, מה הוא חייב? רק חצי נזק, זה משונה הוא, אבל הוא נכנס לקטגוריה של קרן, קרן זה טעם חצי נזק, כמו הדזק שלם, אז ככה, שור שהדליק את הגדיש בשבת, הבעלים יהיו חייבים לשלם, אבל והוא שהדליק את הגדיש בשבת, הוא יהיה פטור מלשלם, ולמה? אז המשנה מבאר פה גם את הציור הזה, למה? וגם באדם שחבל באביו ואמו, למה? מפני שהוא מתחייב בנפשו. בגלל בן אדם שחובל באביו ובאמו, או בן אדם שמחלל שבת כבר חייב מיתה בגלל שהוא הביא רש בשבת, אז ממילא יוצא שהוא כבר פטור מן התשלום. זאת אומרת, אם הוא עושה באותו מעשה שהוא גם חייב מיתה וגם חיוב תשלומין, אז באותו מעשה, הראשונים כבר מתקשים, הרי כמה זמן הגדיש הזה יכול לדלוק? הוא יכול לדלוק כמה שעות, בוא נלך אפילו שעה. אז בדקה הראשונה באמת אני אומר שהוא חייב מוות, כי הוא חילל שבת, ואז אני אומר שבאותו דקה הראשונה הוא פטור מתשלום, אבל מה עם כל הזמן הבא שזה דולק? ככה כולם מתקשים בזה, אבל הרעיון זה רבי עקיבא איגר כותב שככה, שהחילול שבת הולך על הכל, זאת אומרת, כל דקה שהגדיש דלוק, יש חילול שבת, אנחנו רואים משום חיצו. אז יוצא שכל דקה ודקה, אז אנחנו אומרים שכאילו זה מתייחס לחילול שבת שלו, ולחילול שבת שלו יש חיוב מוות, אז לכן גם על ה-50 דקות אחרים שהגדיש דלק, אז הוא יהיה פטור מלשלם. הוא מעריך שם הרבה תילאי גם אוויר היה, שאנחנו נראה עוד מתנה דבי חזקיה שסובר, שבשוגג, אם הוא חלל שבת בשוגג, אז הוא גם פטור מן התשלומים, לכאורה למה? למה בשוגג אתה לא חייב להתאר? פה אנחנו רואים שזה לא תמיד קשור, כאילו, אתה אומר, דקה הראשונה, ולכן, קיצור, ככה אנחנו עכשיו ברוכים הבאים לאביב, אנחנו עכשיו סיימנו את המשנה, ואנחנו מתחילים פה את הגמרא, תנא רבי אבאו, קמי דרבי יוחנן. אנחנו יודעים בהלכות שבת, התורה מחייבת דווקא על איזה מלאכה? מלאכת מחשבת. מה זה מלאכת מחשבת? מלאכה חשובה. מלאכת, מה נשמע אביב? אנחנו בדף למדלת עמוד ב', מתחילים עכשיו את הגמרא, סיימנו את המשנה, מתחילים את הגמרא, תנא רבי אבאו. אנחנו עכשיו למדנו סך הכל משנה מאוד כלילה, משנה מאוד פשוטה אביב, שאנחנו למדנו שיש מקרים שאם השור שלך יעשה את אותו פעולה, אז תהיה חייב, ואם אתה תעשה תהיה פטור, ויש מקרים הפוך, יש מקרים שאתה תעשה תהיה חייב, השור שלך יהיה פטור. אז הבאנו פה את הדוגמאות, הדוגמה השנייה שהבאנו שבן אדם יהיה פטור, ואם השור שלך יהיה חייב, אז אמרנו דוגמה, כיבוד אב ואם. אם בן אדם מכה באבי ואמא, וחובל באבי ואמא שלו, הוא עשה להם נזק, הוא חייב לשלם להם את הנזק? לא. למה הוא חייב פטור מלשלם את הנזק? כי קים לבן רב המליק, הורגים אותו. אז לכן הוא פטור מלשלם. אבל אם השור שלך יחבול באבי ואמא, אז כן תהיה חייב. זה דוגמה, אותו דבר הבאנו דוגמה, שזה קשור לנו להלכות שבת. הלכות שבת, אם השור שלך מדליק את הגדיש, לא משנה כל, אבל גם בשבת, אבל השור חייב. מה אמרנו? רש"י אומר ששור שמדליק את הגדיש ונזק משונה, הוא חייב לשלם חצי נזק. אם בן אדם הולך מחלל שבת, הוא עצמו מדליק את הגדיש בשבת, בגלל שהוא כבר חייב סקילה, הוא פטור, אז הוא פטור מלשלם, משלם, הקים לבד רב במיני. אז הבאנו שתי דוגמאות שחייב במעשה שורו ופטור על עצמו. עכשיו הגמרא מתחילה, תנא רבי אבאו.
למה? אם הוא מדליק את הגדיש בשבת, הוא לא חייב לשלם אותו?
לא. אם גדיש של חבר שלך, בגלל שהורגים את אותו בן אדם, אז יש את המושג שקימלי בדרבא מיני, קימלי בדרבא מיני יקרא, הוא עומד בעונש החמור, בגלל שבאותו דקה איך שהוא הדליק, הוא חייב שתי עונשים, גם על עצם דבר שהוא חילל שבת, וגם זה שהוא קלקל לחבר שלו, אז זה נקרא קימלי בדרבא מיני מכל השס, הוא עומד במה שחמור יותר.
מה החבר שלו השם?
החבר שלו בכזה מצב אומר, תראה, הוא רואה אותו בקבר, אז הוא כבר... עוד מעט נראה חידוש, החידוש פה זה לא, זה מובן, תראה, הוא מקבל כבר עונש מובן, מה הכסף פה, אבל נראה עוד מעט חידוש תנא דבי חזקיה, כבר נראה בסוף הסוגיה, שכאילו בשוגג.
זה כסף לא שלו, זה כסף של החבר שלו.
נכון, אבל עדיין זה הכלל, זה אנחנו לומדים את זה בתורה, לומדים את זה גם מהתורה, אני לא זוכר עכשיו איזה פסוק שם, לומדים את זה, שקים למנרה מני זה בכל השס, לומדים את זה כמעט כל מסכת מזכירים את המושג הזה, אפילו כל כמה פעמים, קים להם, וזה נקרא בארמית, תעמוד במה שיותר חמור. ההפך, אני עכשיו אמרתי, אני לא אריך עכשיו עוד פעם, כי אנחנו לא רוצים עוד פעם לסיים מאוחר, אבל מה שאמרתי מקודם, אמרתי שרבי עקיבא איגר מלא, ומלא ראשונים חוקרים פה, שהרגע שאתה מדליק את הגדיש, הדקה הראשונה, אתה חייב שתיים. אבל אחרי שכבר התחייבת מיתה, הגדיש עכשיו ממשיך לדלוק שעתיים. אז מה עם השעתיים אחרים? הכלל של קימא דרמיני, שבאותו מעשה, אם אתה חייב גם מיתה וגם תשלומים, אתה פטור מהמוות, אתה נפטר במוות, אתה לא צריך לשלם את התשלומים. אבל מה עם ההמשך? בקיצור, אמרנו לא, בגלל שכל הגדיש מתייחס לחילול שבת הזה, אז אני אקרא כן שעל כל דקה ודקה כאילו אתה חייב מיטה, למרות שמיטה רק מתים פעם אחת, אבל עדיין, ולכן אני אומר שפטור מלשלם. עכשיו, אנחנו יודעים בהלכות שבת יש למתת מלאכות. למתת מלאכות אנחנו יודעים שהתורה מחייבת איזה מלאכת? מלאכת מחשבת. מלאכת מחשבת זה נקרא, אתה מתכוון לעשות את המלאכה, המלאכה חשובה, אתה עושה את המלאכה. מה הדין אם אתה מקלקל? מה זה נקרא? אתה לא רצית לעשות את המלאכה, לא מלאכה חשובה. אז בוא נראה, תנא רבי אבאו קמי דרבי יוחנן. רבי אבאו למד ברייתא לפני רבי יוחנן. שכל המקלקלים פטורים. הרעיון שמקלקל, אם עשית מלאכה בשבת, לא להשגת תועלת, אין לך תועלת מזה, עשית את זה לדרך קלקול, כל המקלקלים האלו, אני אומר שפה אתה פטור, אין לך איסור תורה, אתה פטור מכל החיובי חטאת, פטור מחיובי שבת. ככה רבי אבאו למד לפני רבי יוחנן. חוץ משתי מלאכות, שהשתי מלאכות האלו, למרות שאתה תעשה את זה בלי מטרה מסוימת, אז אני כן אומר שלמרות שזה נקרא מקלקל, אתה חייב. מה? חוץ מחובל ומביר. חובל, אם בן אדם חובל, חובל, מה זה בדרך כלל חובל? אתה מוציא דם. או שעיוורת אש בשבת, אפילו שאין לך אינטרס, אתה חייב. דרך אגב, מה האיסור של חובל? מה האיסור? יש מחלוקת מלא ראשונים של מה האיסור של חובל. יש כאלה אומרים פשוט בגלל שאתה מוציא דם, אז זה שוחט. כאילו אתה הורג, הדם הוא הנפש. אז כמו שאתה הורג אותו הוא שוחט, אז פה זה נקרא שוחט, כי הדם הוא הנפש. יש כאלה ראשונים שאומרים שזה צובע, מוציא דם, אז זה נהיה צביע. ויש כאלה אומרים, כמו שאתה אומר, זה מפרק. זה דש, מחלוקת שלוש אופציות, שלוש ראשונים, כל אחד אומר אחרת מה האיסור של חובל. אז בן אדם הולך וחובל ומביר, פה למרות שעשית את זה בלי אינטרס, אז פה אני אומר שרק בשתי הדברים האלו כתוב בברייתא שפה כן תהיה חיה. מה באמת? אין לך תועלת, זה נקרא אינטרס, אין לך שום תועלת במלאכה.
זה נקרא שימוש הרגיש.
כן, עוד מעט נראה דוגמה, מה זה נקרא שיש לך כן אינטרס, שיש לך זה. כן, הרי אמרתי כן את המילה טובה. זאת אומרת, אין לך שום תועלת בזה שחבלת ומביר, פה כן תהיה חיה. עכשיו, מאיפה אתה לומד שלחובל ומביר? מה זה אחרת? מה הראיה בחובל ומביר? אז רש"י דיבור המתחיל חוץ מחובל ומביר, רש"י מביא שתי ראיות, גם ראיה אחת על חובל וראיה שנייה על מביר, שפה אנחנו אומרים שתמיד חייב. למה? אז רש"י אומר דיבור המתחיל חוץ מחובל ומביר. אז רש"י אומר, כדי לפרש תמה במסכת שבת בפרק ההורה, אנחנו יודעים שיום השמיני של התינוק חל בשבת, מותר לעשות ברית, חובה לעשות ברית. ביום השמיני לומדים, ביום השמיני אפילו בשבת. עכשיו, לעשות ברית זה חובל. זה האיסור, העיקרון היה אמור לעשות ברית בשחובל. אם לא היה לנו את ביום השמיני, מה הייתי אומר? בלי הריבוי שביום השמיני, מול מה היינו אומרים? שאסור לעשות ברית, למה אתה מקלקל? אז פה אנחנו רואים שחובל, בדרך כלל יש לך איסור תורה, כי יש לך אופציה, גזרת הכתוב מיוחד, שכן מותר לך לעשות חבלה בשבת. זה מה שרשמיד יצטרך למשלמינה. מכלל דשאר חובל חייב, מה?
זה פעם שאני שומע שלעשות ברית מילה זה קלקול.
חבלה, לא אמרתי שזה נקרא קלקול, זה נקרא חבלה. ובדרך כלל חבלה, אם אין לך תועלת בדם, אין לך תועלת פה משהו, יש לך תועלת מהמצווה. אז בלי הגזרת הכתוב הייתי אומר שאסור לך לעשות בשבת, מפה אני רואה שחובל כן חייב. עכשיו, אותו דבר על שריפה, מאיפה אני יודע שלשרוף, עברה, גם באופן שאתה מקלקל, אז אני אומר שאתה חייב. זאת אומרת שאותו דבר, מי דעשה רחמנה שריפת בת כהן בשבת, זה מקלקלו, מכלל שבכל מקום מקלקל בעברה חייב, כגון השורף כלי, זה מקלקלו. אז רבי אבא למד לפני רבי יוחנן שמה, כל המקלקלים, זאת אומרת, אם אתה עושה אחד מהלמתת מלאכות, אתה עושה את זה לא לצורך, אתה לא צריך את זה, אז אני אומר...
איפה עשר שריפת בת כהן בשבת?
זה כתוב בגמרא. יש לנו גמרא, אני לא... זה גם גמרא במסכת שבת.
כתוב שלא ישרוף אותם שבת?
כן, יש איסור מיוחד שאסור לשרוף בת כהן בשבת.
לומדים או שיש פסוק?
לא, לא, יש פסוק, שלומדים שאפילו בשבת. זה גמרא, אני לא זוכר, כנראה גם במסכת שבת פרק ההורי. אז על כל פנים, אז לפי רבי אבא הוא למד ברייתא אביו, שמה, כל הלמתת מלאכות, אם תעשה את זה בצורה של קלקול, בלי תועלת, אז אני אומר שאין לך איסור תורה, כמובן מדרבנן כן, ופטור אבל אסור זה נקרא, אנחנו יודעים עכשיו ללכות שבת כבר כמה שנים, זה נקרא איסור מדרבנן דאורייתא, אתה לא חייב חטא דוגמה, אבל שתיים, חובל ומביר, אם חבלת או עיברת בלי לצורך, אז פה דווקא שתיהם חייב, הבאנו את הרש"י מאיפה המקור. מגיע רבי יוחנן חולק, רבי יוחנן חולק על התנא רבי אבא, הוא אומר אין דבר כזה. גם בחובל ומביר, אם אתה מתכוון לשם קלקול, אתה מתכוון, לא מתכוון לשם אינטרס, אז אני אומר שגם שם הפטור. רק בחובל ומביר, שאתה תביא לי דוגמאות שחובל ומביר חייב, שם מדובר בצורה שהיה לך איזה אינטרס, זה נקרא מקלקל על מנת לתקן. רצית משהו, דוגמה, אתה רוצה לתת לכלב שלך לשתות דם, אז לכן הלכת וחבלת ורוצה את הדם. זה נקרא מקלקל על מנת לתקן, רצית פה תיקון, רצית את הדם. עוד דוגמה, עוד מעט נראה, אתה צריך את האפר של האש, אז אתה הולך לשרוף. אז זה כבר לא נקרא מקלקל, זה כבר נקרא מקלקל על מנת לתקן, דווקא זה באמת חייב. אבל אם אתה סתם הולך, סתם שורף כלי, אין לך שום אינטרס עם האפר, סתם לקלקל, אתה הולך סתם עושה חבלה, אין לך שום אינטרס פה, אז פה רבי יוחנן אומר שגם בחובל הוא מביר פטור. אמר לי, אז אמר רבי יוחנן לרבי אבאו, פו קטנה ליברא, צא ותלמד את המשנה הזאת חוץ לבית המדרש. למה? כי חובל ומביר, מה שאתה אמרת שחובל ומביר בלי צורך חייב, זה אינו משנה. אף פעם זה לא נלמד בבית המדרש, כי גם על זה, אם עשית את זה שלא לשם תועלת פטור. ואם תמצא לומר משנה, ואם תרצה להגיד לי, כן, כן ראית שזה משנה, והמלאכות האלו שנעשו בדרך קלקול חייבים עליהן, אז אני אגיד לך, לא מדובר בקלקול נטו קלקול, מדובר שבקלקול הזה יש לך איזה אינטרס, זה נקרא בלשון התלמוד, מקלקל על מנת לתקן. דוגמה, חובל בצריך לקבו. אתה הרקת בהמה לצורך לשתות את הדם, לתת לכלא, או מביר בצריך לאפור. אז בקיצור, הבאנו פה תנא רבי אבאו, אמר אחד, הוא אמר שכל המקלקלים פטורים, אבל חובל ומביר, אפילו שאתה מקלקל נטו חייב, רבי יוחנן אומר אין דבר כזה. מקלקלים זה כפשוטו, הכל פטור, גם חובל ומביר. היי, תביא לי, אז בחובל, במקלקל המנת לתקן, זה משהו אחר, אז זה כבר לא נקרא מקלקל, גם הוא, אז באמת אין שום הבדל, אבל בחובל ומביר לכל הלמתת מלאכות האחרות. מגיע הגמרא הולכת להקשות על רבי יוחנן במשנה שלנו. שלמדנו עכשיו. נא, למדנו במשנה שלנו, שורו שהדליק את הגדיש בשבת, מה למדנו? חייב. עכשיו, והוא שהדליק את הגדיש בשבת, הבנו, יש דוגמה שמעשה שורו חייב, והוא פטור, זה הדוגמה. שורו שהדליק את הגדיש בשבת חייב, והוא שהדליק את הגדיש בשבת פטור. עכשיו, מזה שאנחנו משווים אחד לשני, מה מדובר? שהחיובי מהאדם והשור מדובר באותו ציור, הוא קטני, שאני אומר שהוא דומיה דשורו, האופן שמדבר באדם, שאני אומר שאם אתה מדליק אש בשבת אתה פטור, אז באותו ציור אנחנו מדברים על השור. אז מה שורו הגמרא מבינה דלא קמי בוילה? כמו שהשור עשה את ההיזק הזה שאנחנו מדברים במשנה, השור עשה את ההיזק בשריפה אפילו בלי תועלת, כשהשור הולך ועושה היזק, אז היא לא מבינה אין לה שום תועלת, אז אנחנו עוברים ללמדי עמוד א', אז למדי עמוד א' למעלה, אז אפו נמי דלא קבילה, אז גם אצל האדם מדובר כשהוא לא צריך להפר, זאת אומרת שזה הברה שנקרא קלקול. ומה כתוב מפורש?
הוא קטן,
שם אוויר פטור מלשלם לחבר שלו אם הוא הדליק לו איתה.
למה? כי הוא חייב בדין.
למה? כי אתה חייב מיטה. אם עשית את זה במזיד והתראה כמובן, אתה חייב וקטן פטור מפני שהוא נידון בנפשו. אז מה אנחנו רואים? שיש חייב מיטה על עברה כזאת, שעברה כזאת מדובר, שזה קלקול נטו שאין לך בכלל צורך, כי אתה משווה את זה לכאורה לשור. אז אם כך יש לנו פה קושיה על רבי יוחנן, שאנחנו רואים שאפילו קלקול בעברה, אז אני אומר שאתה כן חייב, ופה מדובר בקלקול שלא על מנת לתקן. ותרץ את הגמרא, באמת אני רוצה לדמות שאותו ציור של שור חייב, אותו ציור אצלך פטור, אז אתה התכוונת כמו ששור בדרך כלל עושה את זה אפילו בלי אינטרס, אז גם אני אומר הפוך, אני אגיד לך, לא. שורו דום ידידי, האופן שמדובר בשור הפוך שווה לאופן שמדובר באדם, שהפוך, באמת בבן אדם, אם יעשה את האש בלי שום אינטרס, רבי יוחנן אומר עליו פטור, אין לו שום חיוב מיטה, ובאמת הוא יהיה חייב לשלם בצורה של שבת, אם הוא יעשה את זה לשם קלקול, לא לשם איזה תועלת, אז באמת הוא כן יהיה חייב לשלם, כי הוא לא חייב מוות. אז מה מדובר במשנה שאני אומר שהוא חייב מוות? מדובר שהוא עשה את זה לשם מטרה מסוימת. כמו שאמרנו, היה צריך את האפר, איי, בשור. גם בשור מדובר במשנה בצורה כזאת. גם בשור מדובר, איי, יש, אתה מכיר שור שהולך ומדליקה אש בשבת של חבר על מנת תועלת? אז הגמרא תגיד, יש דבר, יש שברים חכמים. אז בוא נראה את זה בפנים. אומרת הגמרא, שורו דום ידידי. מה הוא? כמו שבן אדם עושה את העברה דקבילה, ככה שיטת רבי יוחנן, אז חייבים להגיד שאם אני אומר שבן אדם חייב מוות נמדו מנפשו, מדובר שהוא צריך את העברה הזאת, לפי שיטת רבי יוחנן, אף שורו דקבילה, אף שורו דקבילה זה לאו דווקא, רש"י אומר. למה אומר, שור תמיד יהיה חייב אם הוא מדליק את הגדיש. הוא מתכוון להגיד שאתה רוצה להגיד לי במשנה ציור, שאותו ציור אני אומר שהבן אדם פטור והוא חייב, אז לכן הוא אומר אף שורו דקבילה, אבל אצל שור זה לא משנה אם הוא מתכוון או לא מתכוון. בשביל להגיד שהמשנה מדובר באותו ציור בדיוק, תסתכלו רש"י דיבור המתחיל אף שורו דקבילה, רש"י השורה השנייה. אף שורו דקבילה לאו דווקא, אפילו לא בא אליי, אפילו אם השור אין לו אינטרס, נמי חייב לשלם. אלא על כורחך, תרוויו, בחד המילסה מוקמינן אי לי חיובה, אנחנו מדברים באותו ציור שבבן אדם בשור יהיה חייב, ואי לי פטור, דאחר משהו המסניתי. ובמקום שזה חייב, זה פטור. דאי שורו, בלא קבילה, אז לא מתורץ הציור שיש חייב על מעשה שורו, הוא פטור על מעשה עצמו. דאי ובדלא בילה מחייב את השלומים. אנחנו רוצים להביא ציור שבאותו ציור הבן אדם פטור מלשלם והוא חייב. אז אם אני אגיד שמדובר שהשור מדובר שלא, שהשור מדובר לא בילה, הבן אדם בילה, אז אין לך את הציור הזה. אז לכן הוא אומר, אף שורו דקבילה בשביל, אבל זה באמת אצל שור זה לא משנה. זאת אומרת, בבן אדם, בשביל שיהיה פטור מלשלם, חייב להיות דווקא באמת אם הוא חובל, אם הוא שרף את זה עם אינטרס. אם הוא שרף את זה ולא קבילה עם לשם קלקול, אז באמת הוא כן יהיה חייב לשלם. אבל אצל שור זה קבילה בשביל, אבל אצל שור באמת אין שום הבדל.
אין לו הבנה בזמן.
בדיוק. שור אין הבנה, ופה אנחנו נגיד שמדובר פה במשנה, ששור מדובר שהוא כן היה לו הבנה והוא כן צריך את העברה הזאת. בשביל לתרץ את המשנה שבן אדם מדובר שצריך, אז גם שור מדובר, אבל בשור תמיד תהיה חייב. אבל עכשיו, איך יש דבר כזה ששור יש הבנה? שהשור הולך לשרוף גדי של החבר, הוא צריך את האפר, יש דבר... אז הגמרא הולכת להגיד שיש, גם אני היום לא מכיר, אבל הגמרא הולכת להגיד...
אולי הוא רוצה שיקרא לו עכשיו הסבים לחים.
הכלבים של הצבא, הכלבים של הצבא שאתה מכיר, זה לא כלבים מעולפים, כלבים חכמים, הם הולכים לחפש. הוא אומר, יש מושג של שור חכם.
אחרי השריפה, הסבים גדולים יותר טוב.
יש את הגמרא הידועה של פנחס בן יאיר, נו, השור שלו. במותם של הצדיקים, הוא לא היה אוכל...
חמור, חס בן יאיר.
פנחס בן יאיר.
חמור, כן.
זה היה חמור, שפנחס בעיר שהוא לא היה אוכל דברים...
סוררים שלא יסרו אותם.
זה שלא מסר. אתה יודע, יש שם המרשה, דרך אגב, מעניין, אם אנחנו מדברים, זה משהו מאוד מעניין. המרשה שואל שם קושייה כזאת. אומרים שם שרואים מה זה בהמות של צדיקים, החמור של פנחס בעיר לא היה אוכל דברים שלא מתוקנים. המרשה שואל שם קושייה, שרמוי שפיינשטיין בארצות הברית היה אומר שהמרשה הזאת חייבים למחוק, אף פעם המרשה לא אמר את זה. המרשה שואל שם קושייה למקום, אתם יכולים לבדוק, זה גמרא מסכת חולין, איפה זה? אז הגמרא כן, שמרשה שואל שם, יש מושג שהגמרא אומרת במקום שאם אתה עכשיו כרגע לא יכול להסיר, אתה עסוק וזה, אז אתה יכול לחשוב, עומד אדם במקום הזה ואוכל, וחושב שהמקום בצד השני יהיה מעשר. לא יודע איך את הלשון של הגמרא, עומד אדם במקום זה ואוכל, ופשוט חושב בראש שהוא יסר מהצד השני. אז המרש"ל שואל, אם החמור של פנחס בן יאיר היה כזה זה, אז מה הוא הקפיד לא לאכול דברים לא מוסריים? יכל ללכת עם הגמרא הזאת של לאכול תמיד, ופשוט לחשוב ולעזר שם. אז רבי משה פיינשטיין אמר על המרש"ל הזאת, זה משהו מאוד ידוע, רבי משה פיינשטיין אמר, זה מרש"ל שחייבים למחוק, אם זה כתוב במרש"ל, אף פעם לא אמר דבר כזה. בהמות, יש מושג שבהמות מעשרים, בהמות לא מעשרים אף פעם. יש מושג, שיש מושג שבהמות של נשמות גדולות, כמו שראינו, חיות של צדיקים כאלו מעולפים, שחיות כאלו מעולפים, שאתה יודע שהבהמה הזאת היא יכולה להיות בכזה דרגה של קדושה, שהיא לא תכניס לפה, דברים כאלו. אבל הלכת להגיד שהיא כבר יכולה לעשר ולחשוב ככה, כמו משה פיינשטיין בארצות הברית אמר, ראיתי מפורש, למחוק כזה מרש"ל, מרש"ל אף פעם לא אמר את זה, זה מישהו כתב את זה ועשה צחוק במרש"ל. אבל כל פנים זה מרש"ל, אפשר להסתכל ככה, מרש"ל שואל. כי שתי דברים אחרים, שהבהמה מעשרת, והבהמה לא אוכלת דבר לא מוסר, אז על כל פנים בוא נראה את זה פה, אותו דבר, שיש מושג של פשור פיקח והגמרא בשבילך, כשאתה אומר שזה דבר מוזר, בוא נתביא דוגמה. שתי דוגמאות נראה לי, אם אני לא זוכר אותו, שתי דוגמאות. אומרת הגמרא, שורו, איך היא נשכחת? איך תיתכן אצל שור שהיא מבדליקה את האש כי היא צריכה את האש? אמר לרב אבי אחא במעסקינא, כן, בשור פיקח. שור לא סתם שור, שור פיקח. שלטה לו נשיכה בגבו. היא קיבלה גירוד על הגב שלה, שפה שור זה לשון זכר, אני רואה, בגבו שור. וכבאי למקליי, הוא רוצה לשרוף את הגדיש בשביל מה, והיא גם דרבקות, הוא רוצה להתגלגל על האפר. ועל ידי ככה יהיה לו תרופה. אז פה מדובר בכזה שור במשנה, שאתה רוצה להשוות אותי, כמו בן אדם מדובר שהוא היה צריך את האפר, לכן אני אומר שהוא חייב מיטה, אז בשור מדובר גם כן במשנה שור, שהדליקה את האש בשבילו סתם לקלקל, בשביל אינטרס, מדובר בכזה ציור שור פיקח. שואל את הגמרא, בסדר, יש כזה דבר. אבל שאני עכשיו נמצא בציור, שור מגיע ומדליק את הגדיש בשבת, אתה רוצה להגיד שאני יודע שהשור הזה ידליק את זה לצורך האינטרס, איך אני יודע את זה? שואל מה, מנה ידינה, מאיפה אני יודע שמדובר שהשור הביר את הגדיש לשם התרופה הזאת? אם אתה רוצה, מה הבעיה? תראה מה היא הולכת לעשות אחרי שהדליקה את הגדיש, מה היא הולכת לעשות? מתרץ את הגמרא, דלבטר דקליי, אחר שהשור הזה שורף את הגדיש, כמגנדר לקוטמה, אז הוא מתגלגל באפר. שואלת הגמרא, אם היא קקאי גבנה, יש כזה שור עם פיקחות כזה רבה, כמו שאתה מתאר לי פה? אומרת הגמרא, אם, מצאנו לחוכמה מן הזה, הגמרא מביאה לא רק דוגמה אחת, באמת לא שתי דוגמאות, אז אני מתקן מה שאמרתי קודם, מצאנו חוכמה, איזה חוכמה? דאו תורה, דא ובי רב פאפה, דא וקייבין לחינכה. היה השור אצל רב פאפה, אצלו בבית, שהיה לו כאב שיניים. מה הוא עשה? בלי ללכת לויטרינר, לרופא, איל, הוא פסקל לנזייתה, הוא נכנס אל המקום שהיה שם הכלי עם שחר, ושתה שירחה, ואיתה עשה פשוט פסקל לנזייתה, זה נקרא, הוא דחף את הכיסוי של הכלי, שתה את השחר, ועלתה רפואה לכאבי שיניים שלו. כתוב בגמרא במקום אחר, שהעבודה שלו, רב פאפה היה מתעסק עם שחר. אז רב פאפה, אתה יודע, הוא רואה את הבעל בית שלו מלא מתעסק עם שחר, הוא מבין שזה כבר תרופה לשיניים גם. פעם אחד השור שלו קו השיניים של רב פאפה, נכנס שם לבד, בלי לשאול אף אחד, דוחף את הפקק, שם לשיניים, שותה, לא יודע מה התרופה שם, סלשים לשיניים או לשתות, להתרפא. אז רואים שיש מושג של שור פיקחות, הגמרא מביאה דוגמה בשביל להגיד שיש כן דבר
כזה. אני סתם רוצה לתרום, למה שותים את זה כל הזמן?
כנראה, אתה שואל, הרב שואל איך יודעים שהיה לו כאבי שיניים? לא יודע. אבל על כל פנים, רואים שיש דבר כזה, בעל חי פיקח. רואים את זה גם אמרנו עכשיו, את הדוגמה שהבאנו מהגמרא שם, מהחמורים של פנחס בן יאיר. ועוד אחד דוגמה, יש עוד דוגמה. יש עוד דוגמה של איזה בעל חי בגמרא של תנאים, נו. של שמירת שבת, נו.
עם האבן, עם
ה... כן, רואים שהיא לא רצתה לעבוד בשבת, כי היום שבת, מכרו את זה למישהו אחר, והיא הייתה רגילה שזה לבעל בית שלה לא עובדת שבת. אז היא הייתה רגילה, עד שאמרו לו, מכרתי אותך, עד היום היה אסור לה, זה גם גמרות, הכל זה, זה לא איזה סיפורי סבתא, זה כל פנים יש כזה מושג של שור פיקח.
גמרות של דוד.
מה? אז אמרו רבנן כמי דרב פאפה. עכשיו, הציור הזה במשנה, מטורץ. אנחנו רוצים להגיד שיש ציור במשנה שהוא פטור ואם השור שלו עשה חייב, אז הבאנו שתי דוגמאות, מדובר באש, זה מאוד מובן. הוא הדליק את האש בשבת, אז אני אומר בגלל שהוא חייב מיטה, כי מדובר שהוא הדליק את זה לפי רבי יוחנן לשם אינטרס מסוים, צריך את האפר וכולו, אז אני אומר שהוא חייב מיטה. והשור באותו דוגמה גם הדליק את זה לשם אינטרס, יהיה פטור, אתה כן תהיה חייב לשלם, כי אצלו לא שייך מיטה. אבל בדוגמה הזאת היא תרצת מאוד יפה. אבל יש עוד דוגמה שכתוב במשנה, שאם השור עושה תהיה פטור, ואם אתה עושה את זה יהיה חייב. מה? עמדנו ברשע, לא היית פה אבי. שור שבייש את החבר. השור שלך הלך, עשה איזה מכה לחבר שלך, והחבר שלך היה לו מכה. אז אם השור עושה רק מה משלמים רק נזק, אין את כל הצער, ריפוי, שבט, בושה. אבל אם אתה ביישת את החבר שלך, אז כמובן, איש בעמיתו, אתה כן צריך לתת את כל הבושה. אז אמרו רבנן כמד רב פאפה, מי מצאת אמרת, אם אתה רוצה להגיד שאני משווה את השור, אליך, דום ידידי. זאת אומרת, המשנה תמיד, כמו באש אמרת, שאם אתה הדלקת היה לצורך, אז גם השור, אז גם פה תגיד בדוגמה הזאת. שואלת הגמרא, פה אתה לא יכול להגיד למה, וקטן שורו שביש, בטור, ככה למדנו ברשע, אבל והוא שביש חייב, זה אחד מהציורים, שאם השור שלך עושה אתה פטור, ואתה עושה אתה חייב, זה בבושה. אז אם ככה גם פה אני אגיד, שאני משווה את השור אליך, שורו דומיה דידי, זאת אומרת, על אותה בושת שהבן אדם מתחייב, אז בדיוק אותו דבר, השור יעשה, תהיה פטור. איזה בושת בן אדם יהיה חייב? אז אנחנו לומדים ככה, אנחנו לומדים שבכל הארבע הדברים, נזק, צער, ריפוי, שבט, פה אתה חייב, פה אתה חייב, אפילו, פה אתה חייב אפילו אם אתה שוגג קרוב למזיד. שוגג לבד אמרנו רק נזק. כל הארבע דברים אחרים חוץ מבושת, גם בשוגג קרוב למזיד, אבל אתה לא צריך שיהיה כוונה. בבושת, בשביל שיהיה חייב, אתה חייב להתכוון לבייש אותו. אז יוצא שבבן אדם, אתה אומר שאני משווה את השור לבן אדם. בן אדם שבייש, אני אומר חייב מה מדובר, שהוא התכוון לבייש. שור, גם כי נתכוון לבייש, יש דבר כזה?
שאלתי, בך אתה דחית אותי.
אומרת הגמרא, נתכוון לבייש, איך היא משכחת לה לפי זה? שורו דומי על ידי, ואיך התרחן שהתכוון לבייש, הרי אין בו דעת. אז איך תתארץ לי פה? אם אני הגעתי פה למסקנה לפי רבי יוחנן, שאני משווה את השור אל הבן אדם, אז אם ככה תגיד לי ברשע, איך תסביר לי? תתארד רב פאפה, שמה שאמרנו את זה, גם למדנו את זה כבר, שאני אומר שהוא חייב להתכוון לבייש, הוא לא חייב להתכוון לבייש. אמרנו שמספיק שהוא יתכוון להזיק. עכשיו, בדרך כלל, הבושה זה תוצאה מהנזק. אז אם הוא לא מתכוון להזיק, אז באמת, אז ברור שהוא לא חייב בבושת. אבל אם הוא מתכוון להזיק אפילו שהוא לא התכוון לבייש, אז הוא כבר חייב בבושת. זה כבר קמנו שם בגמרא. אז לפי זה מאוד יפה.
גם האדם?
רק בשור פטור מבושת בכלל, בבן אדם שחייב, שאני אומר שחייב בבושת עד שהתכוון לבייש, אז הגמרא אומרת שם, אז התכוון להזיק, אף פעם שלא התכוון לבייש ומספיק. אז אני רוצה להגיד שפה במשנה מדובר באמת, התכוון להזיק ולא התכוון לבייש. אז אותו מקרה בשור יכול להיות. שור שמתכוון להזיק יש מלא, כן? כל קרן כוונתו להזיק. אז אם ככה כל המקום הוא בא משלום. תראה רב פאפה כגון שנתכוון להזיק והוא לא לבייש, והבושה זה כמובן היה תוצאה מהנזק, אבל לא התכוון לבייש. איי, בכזה ציור רואים בן אדם חייב כמו שאלת, כן, דאמר מה, התכוון להזיק אף פעם שלא התכוון לבייש, אז אנחנו אומרים שחייב. אז לפני שאנחנו מתקדמים, מה נעשה סיכום, מה למדנו פה? אנחנו למדנו, אנחנו מה שלמדנו פה, הרעיון למדנו פה, שיש לנו מחלוקת תנא רבי אבהו עם רבי יוחנן. מה הדין? מקלקל בחובל ומביר. לפי תנא רבי אבהו, כל המקלקלים פטורים על חובל ומביר כן חייב, הבאנו את הראיות מברית מילה ומלשרוף בת קול. רבי יוחנן אומר מה פתאום? מקלקל נטו, אז גם בחובל ומביר אנחנו אומרים פטור. מתי בחובל ומביר, אם תרצה לתם שמצאת לי, זה דווקא אם היה לו איזה אינטרס, כמו שאמרנו חובל וצריך לכלבו, מביר וצריך לאפרו. איי, מה למדנו במשנה אצלנו שכתוב שאם הוא הלך ושרף את הגדיש בשבת, אז אנחנו אומרים שהוא חייב מוות, ואמרנו לא, שמדובר שהפוך, הוא באמת היה לו כוונה, וגם השור היה לו כוונה, ואם היה לו כוונה אז באמת זה כבר לא מקלקל, ולכן הוא חייב מיטה, וכולו וכולו, ואז הסברנו מאוד יפה את, הסברנו מאוד יפה את המשנה לפי רבי יוחנן. התירוץ הראשון היה מתבסס, שהמשנה מדובר שאם הוא שרף את הגדיש בשבת, זה היה לצורך. למרות שזה לא כתוב, שורף את הגדיש בשבת, אז בבן אדם הוא עשה את זה לצורך, השור גם עשה את זה לצורך, ועם כל זה אני אומר שבעל בית חייב לשלם, איך יש שור חכם. רב הולך לתרץ פה חידוש גדול. שעדיין לפי רבי יוחנן אתה יכול להוקים את המשנה שלנו שאצלנו שכתוב פה שהבן אדם יהיה פטור מלשלם אם הוא הדליק את הגדיש של החבר שלו בשבת יהיה פטור מלשלם אפילו שהוא עשה את זה בלי שום, הוא לא צריך שום אפר עם כל זה, פה אצלנו הוא יהיה, כן, הוא יהיה פטור מלשלם, ולמה? כי במושג של קימלה בדי רבא מיניה, מה זה נקרא בדרך כלל קימלה בדי רבא מיניה? אז כמו שהסברנו, אדם הולך במזיד עם עדים והתרעה הוא הולך מדליק את הגדיש של החבר שלו, אז באותו רגע הוא חייב מיטה על החילול שבת סקילה, באותו רגע הוא הזיק לחבר שלו, אני אומר, כאילו הם בדרה במיני. מהי הדין אם הוא הלך באותו ציור וחילל שבת בשוגג? שבשוגג הוא לא חייב מיטה. הוא הלך וחילל שבת בשוגג. מה אתם אומרים? גם שם יש כאילו הם בדרה במיני אוהם. אז יש את השיטה תנא דבי חזקיה הידוע, שאומר, בגלל שאם היית עושה את זה במזיד, באותו מקרה היית פטור מלשלם, אז בבן אדם תמיד אתה פטור מלשלם, גם אם חיללת שבת בשוגג. אז לפי זה אומר מאוד, אומרת הגמרא מאוד יפה, לעולם מדובר פה שלחת והדלקת את האש נטו לקלקול בלי שום צורך. אם ככה, למה, כי פה מדובר שעשית את זה בשוגג, ובשוגג, גם בחילול שבת בשוגג, אפילו שבפועל לא הורגים אותך, אפילו שבפועל לא הורגים, לא, הפוך, לא, רגע, לא, רצנו. שכמו שאני אומר שבשוגג, גם אם לא הורגים אותך, אז אני אומר שאתה פטור מלשלם וכבר נראית התנא דבחזקיה, אז אותו דבר לגבי מי ששורף גדיש וחובל בשבת, אם הוא עשה את זה בשוגג ובלא צורך למלאכה, כי פה מדובר אפילו לפי רבי יהודה, אז אני גם כן אגיד שפטור מן התשלומים. זה עכשיו החידוש שרב הולך לתרץ. חידוש גדול. זאת אומרת, גם, כמו שאני אומר תמיד שתנא דבחזקיה אומר בשוגג, כבר נראה מאיפה הוא לומד את זה, אז גם פה מי ששורף גדיש או חובל בשבת, אפילו אם הוא עשה את זה בשוגג ולא צורך, אז מבחינת תשלומים הוא גם כן יהיה פטור, אבל באמת מבחינת חילול שבת, הוא גם לא חילל שבת, כי באמת הוא עשה את זה שלא לצורך. למה פה פטור מהתנא דבחזקיה הזה? אז בואו נראה. רבא אמר, מסניתין המשנה שלנו מדובר בשוגג. זאת אומרת, אפילו שהוא עשה את זה בשוגג שאין חיוב מיטה. אם אין חיוב מיטה, אז למה שגם לא תהיה מיטה ולא תשלם? והפטור הוא וכדתנא דבחזקיה. לתנא דבחזקיה, כתוב בתורה, יש לנו פסוק שכתוב גם כן שם בתורה, פרשת משפטים, כתוב שם ככה בתורה. הוא מכה בהמה, ישלמנה. אם אתה מכה בהמה, צריכים לשלם תמיד. ואז כתוב בהמשך, הוא מכה אדם יומת. אז אנחנו עכשיו לומדים שכמו מכה בהמה תמיד אתה משלם, אז גם במכה אדם תמיד אתה לא משלם, גם אם לא הורגים אותך. זה הולך, זה הלימוד שאתה נלך לזכייה. כשאני מקיש מכה אדם, הוא מכה בהמה. מה מכה בהמה? כמו בן אדם מכה בהמה, לא חילקת בבקה בין בשוגג אם הקטע אותה בשוגג, בין במזיד, בין מתכוון אם התכוונת להקות, בין שאין מתכוון. זאת אומרת, מדובר מכה בהמה, זה נקרא שהבהמה מכה, כן? שלא חילקת בה אם היא מכה בשוגג, במזיד, בין מתכוון לשאין מתכוון, בין דרך ירידה. זאת אומרת, הוא היה יורד בסולם ותוך כדי ירידה נפל למה אתם לא מתקנים אותי? מה שאמרתי פעם ראשונה טוב. מכה בהמה זה נקרא בן אדם מכה בהמה. אז שם אני אומר, תמיד אני אומר שאם אתה הכית בהמה, תמיד אני אומר שאתה חייב לשלם, תמיד ישלמנה. מה מכה בהמה לא חילקת בה בין שוגג במזיד, בין מתכוון לשאין מתכוון, בין דרך ירידה לדרך עלייה. ותמיד אני אומר שאז ההלכה אני לא פותר אותו לפותרו ממון, אלא לחייבו ממון. ותמיד ההלכה שמה אני אומר, שאם אתה מכה בהמה בכל הציורים שהזיקה, אז אני אומר ישלמנה, אתה חייב לשלם. אף מכה אדם לא תחלוק בו בין שוגג למזיד, בין מתכוון לשאין מתכוון, בין דרך ירידה לדרך עלייה. דרך עלייה, רש"י דיבור המתחיל דרך עלייה, אז לא רש"י, רש"י אחד לפני המשנה, שהרגו כלאחר יד בהרימו הגרזן. זאת אומרת, הוא היה מלא את הגרזן ביד, והרג אותו בשוגג כלאחר יד, תוך כדי שומרים את הגרזן. ככה רש"י מסביר, זה נקרא דרך עלייה. אז בין דרך ירידה לדרך עלייה, שתמיד אני אומר שבכל הציורים האלו, אין לך לחייבו ממון כאילו, אלא לפוטרו ממון. אז מה אנחנו רואים פה? שגם כאשר אין חיוב מיטה על ההריגה, כמו בדוגמה שאנחנו מדברים פה, אם הרג אותו בשוגג, אז אני אומר פטור מהמזיד. למה? כי אם היית עושה את זה במזיד, אז היית חייב מיטה ואז היית פטור מתשלומין. אז גם כשאתה עושה את זה בשוגג, שאתה לא חייב מיטה, אתה פטור מתשלומין. אז גם פה במשנה שלנו, לגבי מי ששורף גדיש או חובל בשבת, אם הוא עשה את זה בשוגג ובלא לצורך למלאכה, אז גם כן פטור מתשלומין. במילים אחרים, הולך להיות חידוש של תנא דבחזקיה, שגם אם אתה מחלל שבת בשוגג, אתה גם כן פטור מתשלומים, אפילו שגם אתה אז פטור ממוות, אז לפי זה המשנה שלנו באמת מדובר בכזה ציור, בפועל, שאין פה חיוב שחיללת שבת. זאת אומרת, רבי יוחנן תמיד אומר מבחינת שתהיה חייב מסקילה, ועידין להתראה, זה דווקא אם היה לך אינטרס. מקלקל וחובל ומבהיר כל זמן שלא... למה פה במשנה פטור? זה מתנא דבחזקיה, שאפילו שפה מדובר אפילו בשוגג, ואפילו יכול להיות שמדובר בלא צורך. פה אני חייב למה? כי מכה אדם, אפילו שחיללת שבת בשוגג, אז אני אומר שאתה פטור מלשלם. אז לפי זה יוצא, עכשיו אנחנו נסתכל במשנה שהתחלנו היום. כתוב במשנה, שורו שהדליק את הקדיש בשבת חייב, והוא שהדליק את הקדיש בשבת פטור. למה פטור? איך שהדברנו עכשיו לפי האופציה השנייה? בגלל שאם במזיד הוא היה עושה את זה, הוא היה חייב, אז פה פטור, אז גם כן. מה כתוב במשנה? כתוב פטור למה? מפני שהוא מתחייב
בנפשו.
אתה לא יכול להגיד שפה מדובר שהוא חילל שבת בשוגג, פה מדובר כמו מפני שהוא מתחייב בנפשו. שואלת הגמרא, אמרו לרבנן לרבה, מי מצאת מוקמת לה בשוגג? האם אתה יכול להאמין את המשנה שמדובר פה שעשית את העברה בשוגג? מפני שנידון בנפשו קטנה, במשנה כתוב שאתה פטור מלשלם, בגלל שיקום להם בן רבה, הנה אתה כבר חייב מוות, אז איך אתה יכול להגיד לי פה שמדובר פה בשוגג, אם המילה שוגג לא מתאים פה נידון בנפשו, כי בשוגג הוא לא חייב מוות? ותרץ רבה אחי כאמר, שהמשנה אומרת לנו, מפני שנידון בנפשו, לא מדובר שפה בציור הוא נידון בנפשו, פה בציור הוא פטור, למה? כי היה בשוגג. אבל מה הסיבה שאני אומר שבשוגג גם כן הוא פטור מלשלם? כי אם הוא היה עושה את זה במזיד, מה היה קורה? הוא היה פטור מלשלם? אז פה המקרה במקרה זה לא היה נידון במוות. פה במקרה הוא עשה את זה בשוגג, אז גם כן הוא פטור מלשנה. אחי כמה, כיוון אם הוא היה עושה את זה במזיד לנידון מנפשו, ואי חידמי ואיזה צורה באמת לפי רבי יוחנן הוא היה חייב מוות דווקא דקבאי לב. אז אשתא גם עכשיו אם הוא עושה את זה בשוגג, אז אני אומר שהוא פטור. אז תכלס, מה שנשאר, נשארנו עם המחלוקת רבי יוחנן מול רחן רבי אבאו. רבי יוחנן תמיד אומר שמתי תהיה חייב גם מחובל ומעביר דווקא אם היה לך צורך, מקלקל גם מחובל ומעביר פטור. המחלוקת עכשיו של שתי התירוצים, אביי ורב, התירוץ הראשון זה אביי. התירוץ הראשון, אני לא יודע מי זה התירוץ הראשון, הגמרא, מול רבה, השתי התירוצים, מה מדובר במשנה שלנו. לפי התירוץ הראשון מדובר במשנה שלנו, שמתי אני אומר שהבן אדם, אם הוא שרף את הגדיש בשבת, אז אני אומר שהוא פטור מלשלם כמו ים ניתה, באמת מדובר שהוא עשה עברה לצורך, חבלה לצורך. אם הוא עשה באמת שלא לצורך, אז באמת אז בכזה מצב הוא כן יהיה חייב לשלם, כן, כן להם דרבה מנה, לפי רבי יוחנן. לפי התירוץ השני לרבה לא. גם המשנה מדובר פה שעשית חבלה ועברה שלא לצורך, אז אם ככה למה אתה פטור מלשלם? כי מדובר שעשית חילול שבת בשוגג, וגם שלא הורגים אותך, עדיין אתה פטור מלשלם, לפי תנא דבי חזקיה, ורבה מוקים את הבריתא, את המשנה פה, כמו תנא דבי חזקיה. הכל על מקומו בא בשלום. אנחנו ממשיכים משנה חדשה. אומרת המשנה החדשה בסייעתא דשמיא, עכשיו המשנה פה זה משנה שמאוד תבין. המשנה הולכת לדבר נושא שעוד לא אמרנו מתי מסכת בבא קמא. ונראה בהמשך גם בפרט בשפרת שור שנגח את הפרה. הרעיון הולך להיות שאם מתחיל ויכוח, מתחיל ויכוח השור שלך, יש פה כמה שברים, השור שלך איזיק, הוא אומר השור שלך איזיק, הוא אומר זה היה שור טעם, שור מועד, מה מימו? מה הכלל? המוציא מחברו עליו הראיה, מה מימו? אז בואו נראה את המשנה החדשה במלא ציורים. אומרת המשנה בסייעתא דשמיא, שור שהיה רודף אחר שור אחר, שור של מישהו, רודף אחרי שור של מישהו אחר, ובאמת והוזק, השור הנרדף פסול באמת קיבל נזק. זה הניזוק, זה אומר לבעל השור, תשלם לי את הנזקים, שורך הזיק. מגיע הבעל השור השני, אומר, עזוב אותי, לא כי אלא בסלל, השור שלי לא עשה לך שור שלך כלום. מה קרה? הוא קיבל מכה בסלע, ודרך הסלע הוא קיבל נזק, לא מהשור שלי. איי, דרך מה הוא נתקל בסלע? דרך השור שלי שרדף. אז יש בזה מחלוקת מפרשים, לא יודע אם זה ראשונים, הרשש ונימוקי יוצא. יש כאלה אומרים, שאפילו באמת אם אתה יודע מפורש שהוא טוען, אין לי בעיה, אני יודע שהוא נתקל בסלע דרך השור שלי, אבל זה נקרא גרמה, גרמה נזיקים פתור. יש כאלה אומרים לו, שפה מדובר שהוא טוען שהוא לא קשור בכלל לשור שלי, זאת אומרת, אם הוא מודה מפורש שהוא נתקל בסלע בגלל שהשור שלי רדף אחריך, אז זה, אז זה. פה מדובר שאומר, כי אם בסלע לקה, הוא בכלל נתקל בסלע, לא קשור שהשור שלי רדף אחריו. זאת אומרת, התקלה שהוא קרה זה לא קשור אליו, יש כאלה אומרים לו, אפילו זה מפורש, זה גרמה. אז בקיצור, מה הלכה פה? מה אתה אומר? ואין לנו פה מצלמות כמו שיש היום טכנולוגיה, אתה מוציא מצלמה ברגע, אין ראיות, אין כלום. אז מה הלכה? אז כתוב במשנה, פה יהיה הלכה, מוציא מחברו עליו הראיה. אתה רוצה לקחת ממני, תביא ראיה שהשור שלי עשה לך לזה. אתה לא מביא, אני טוען שקיבל מכה בסלע. כל זמן שלא מביא ראיה, אז אני פטור מלשלם. כן, היום בזמננו יש לך מצלמות אביב, הכל מסודר, אין פה את כל, אתה מוציא מצלמה, הולך לקבט, הולך לזה, אבל בזמן הגמרא לא היה, אתה צריכים להביא ראיה. אותו דבר אומרת המשנה, מה יהיה הדין? היו שניים רודפים אחר אחד. יש לנו פה ככה, יש לנו ניזק, שור ניזק, ויש פה שתי שברים ששור אחד שייך של ראובן, שור אחד שייך לשמעון, ושתי השברים רודפים אחרי השור של לוי. רודפים אחר אחד, ובאמת השור הנרדף קיבל נזק. עכשיו הוא מגיע לראובן, הוא אומר, אני תשלם לי, אז הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? זה השור שלו עשה של שמעון. שמעון אומר, זה השור שלך. כי צריך פה תמיד, זה אומר, זה אומר שורך איזיק. עכשיו, הם מדברים כל אחד לבעל השני שרדף. זה בטוח שהוא קיבל נזק מאחד משתי השברים. כי הם מתווכחים, כל אחד אומר, זה אומר שורך איזיק. וזה אומר שורך איזיק ולא השור שלי. אז אנחנו עוברים ללמדי עמוד ב'. שניהם פטורים. פה הוא אוכל קש. שתיהם פטורים, למה? תביא ראיה. כל זמן שאין ראיה ממי. וכל אחד בטוח עם עצמו, כבר נראה מה מדובר פה בריא ובריא. אז בכזה מצב אנחנו אומרים ששתיהם פטורים.
אבל לא מה שהם פטורים, עד שיש ראייה.
עד שיש ראייה. מוצאים לחברו עליו, אם הוא יביא ראייה, זה וזה. מה היה הדין? פה כל אחד צריך, פה מסכימים שקרה נזק מחד שתי השברים. כל אחד רוצה להביא ראייה שהשני עשה ולא הוא, אתה מבין? זה ראייה אחר. אם היו שניהם של איש אחד, אם שתי הרוטפים היו של בן אדם אחד, אז שניהם חייבים. מה זה שניהם חייבים? שתי שורים, אחד הזיק ושתיהם שייך לאותו בעל הבית, אז זה ברור שהרגע שבטוח שאחד משתיהם הזיק ויש פה בעל הבית אחד לשניהם, אז שתיהם חייבים, מה זה שניהם חייבים? הוא חייב, כי הרי מדובר שניהם של איש אחד, אז מה זה לשום שניהם חייבים? אז זה בשיעור של מחר, זה בדף למדבר מודע לב, זה יהיה, זה הגמרא הולכת לדבר בדיוק מה הקטע שהמילים שניהם חייבים.
ומה יקרה אם זה אותו אדם עצמו, אבל אחד תם ואחד מועד?
הנה, אז אומרת המשנה, הולכים לדבר עכשיו על... הולך להיות עוד שתי ציורים כאלו עכשיו, בוא נראה. מה יהיה הדין, שתי השברים האלו היו תמים. ובאמת מדובר, כמו שהוא אומר, אותו בן אדם אחד יש לו שתי שברים, שתי השברים היו תמים. עכשיו תם ההלכה ששור תם משלם חצי נזק מגופו. אבל מה, היה אחד גדול ואחד קטן. עכשיו קרה נזק, הנזק של הקטן לא מגיע לחצי נזק, זה פחות, הגדול כן. אז הניזק אומר, כל אחד אומר מה שהאינטרס שלו. הניזק אומר, אתה יודע מי הזיק לי? הגדול הזיק, תשלם לי מהגדול, ופה יש חצי נזק. אבל הבית אינטרס שלו, אומר לו הקטן הזיק. הניזק אומר גדול הזיק, ואז אני רוצה לשלם את כל החצי נזק מהגוף. והמזיק אומר לו, כי אלא קטן הזיק. זה הציור הזה. אותו דבר, מה יהיה הדין שהשברים המזיקים, זה דוגמה של גדול וקטן, שתי תמים. אותו רעיון, שתי השברים מזיקים, אחד תם ואחד מועד. אז הניזק אינטרס, מה הוא רוצה? נזק שלם. הניזק אומר, מועד הזיק, אתה חייב לשלם נזק שלם. והמזיק אומר לו, כי אלא תם הזיק. אז גם פה תמיד יהיה הלכה, המוציא מחברו עליו הרי. בדוגמה של הקטן, הוא ישלם רק מהקטן. בדוגמה של המועד ותם, הוא ישלם לו רק חצי נזק כל זמן שאין לו ראיה.
בשביל מה אני צריך את כל הדברים האלה? אני כולי אמרתי את הרעיון, מוציא לך לבוא הרעיון.
חשבתי את כל, קודם כל, האמת שאני למדתי את זה מקודם, היה לי קשה. חיפשתי, לא ראיתי מישהו ששואלת, אבל נראה לי מהגמרא עצמו, אתה תבין, שמשתמשים בזה. הגמרא עצמו פה, בעמוד שנלמד עוד היום, בסייעתא דשמיא, כבר מסיימים עוד 10 דקות, רבע שעה. אתה תראה לבד שהולכים להתבהר פה, בתוך הציור עכשיו של הזה, הולכים להגיד פה מה מדובר פה, ותבינו מה שאני אומר עוד כמה דקות. אומרת המשנה עוד דוגמה. היו הנזקים שניים. מה זה נקרא נזקים שניים? מדובר שיש מזיק אחד ונזק אחד. יש בעל הבית אחד, יש שתי שברים של המזיק, ויש פה שתי שברים של נזק ובעל הבית אחד. אז ככה, נזקים,
מה זה בעיה לבית אחד?
יש נזק אחד שיש לו שתי שברים ששתיהם נזקו, ויש מזיק אחד שיש לו שתי שברים שהזיקו. אבל כל אחד יש בעל הבית אחד, נזק, שתי שברים בעל הבית אחד, ומזיק. אז היו הנזקים שניים, אחד גדול ואחד קטן, אבל של מישהו אחד, זה נזקים. והמזיקין היה גם כן בעל הבית אחד שיש לו שתי שברים שהזיקו. המזיקין שניים, אחד גדול ואחד קטן. עכשיו, שתיהם המזיקים האלו, הגדול והקטן, היו תמים. הניזק אומר ככה, הוא אינטרס, תראה מה הוא. גדול, הזיק את הגדול. אז פה אתה צריך לשלם לי חצי נזק מהגדול, כמובן תמורת לגדול. וקטן את הקטן, והמזיק אומר מה פתאום, לא, כי הפוך על הפוך. כי אלא קטן את הגדול, כי החצי נזק מהגדול, כנראה לא מגיע בכלל, הקטן מגופו של המזיק הזה לא מגיע. אז הוא אומר, כי אלא קטן את הגדול, והגדול את הקטן. אותו דבר, דוגמה האחרונה שהמשנה מסיימת. מה הדין אם למזיק יהיה שור אחד תם ואחד מועד, וזה הזיק שור גדול וקטן שנזק אחד. הנזק אומר ככה, מועד הזיק את הגדול, אתה צריך לשלם נזק שלם על השור הגדול, ותם את הקטן, רק על הקטן דן לי חצי נזק, והמזיק אומר מה פתאום לא, כי אלא תם את הגדול, אתה רק חייב לשלם חצי מנזק של הגדול, עם מועד את הקטן. אז בכל המקרים האלו כתוב במשנה, המוציא מחברו עליו הראיה. בקיצור, מי שמוחזק בכסף, הוא נשאר עם הכסף. מי שרוצה להוציא, אז כל פעם בציורים, מה אנחנו רואים פה, אומרת הגמרא? מה רבי חייא בר אבא? אנחנו מתחילים את הגמרא, מה רבי חייא בר אבא? זאת אומרת, מזה שלמדנו פה במשנה, שכל ממון שמוטל בספק, אז המשנה כל פוסקת, המוציא מחברו עליו הראיה. ופה אנחנו רואים, חלוקים עליו חבריו על סומכוס, דאמר שסומכוס נראה בעיקר, הגמרא של סומכוס, זה הגמרא שמביא, זה הגמרא בשור שנגח את הפרה, בדף מבר עמוד ב', שם הסוגיה מעניינת, שור שנגח את הפרה, ופתאום אתה רואה עובר בצידה. המזיק אומר שהעובר כבר היה מצד לפני, זה לא קשור אליי, היא נולדה לפני הנגיחה והיא כבר מתה לפני. והוא אומר, מה פתאום? השם הסומכוס זה המקור של סומכוס בדף מבר עמוד ב', השם המקור של סומכוס אומר, ממון המוטל בספק חולקים. נו, אז אם היינו פה באותו ציור, בוא היינו צריכים ללכת, בוא נגיד בדוגמה הראשונה של המשנה. שור שרודף אחר שור, הוא אומר בסלע לקה. והוא אומר שהשור שלך לקה, מה התחיל לתת? 50% מהנזק, ופה לא כתוב ככה. ופה אנחנו רואים, דרך אגב, סתם מאוד יסודי, לפני שאנחנו מתקדמים רבי יואב, יש פה תוספות מאוד יסודי. כשאני אומר ממון המוטל בספק חולקים, מה זה אומר ממון המוטל בספק חולקים? בוא נראה, אתה מחר תבוא לאירוע, יש לך חליפה, שואלי, אתה יודע, אתם מכירים חליפות יקרות. טוב, הוא הולך עם זה לבוש, פתאום אני בא לאירוע, אני מתחיל לצעוק, תקשיבו, החליפה הזאת היא שלי.
נפיד, מי שומע לו.
אז גם פה אני אגיד חולקים, עכשיו מתחיל פה, אני צועק, טוב, גם פה מדובר עם פה עידים והכל.
אתה מוחזק.
לא, עוד פעם, אני שואל כזה שאלה. ממון המוטל בספק, פה לא מדובר שיש פה ספקים שיש עדים ומצלמות ובדים.
לא הבנתי מה שאתה רוצה להגיד.
אני שואל ככה, לפי סומכוס, אם הוא מחזיק את הבגד היפה, ואז אני מגיע וצועק אליו, וצועק עליו, ואני אומר לו, אני אומר לו, החליפה הזאת היא שלי, ואז מתחיל פה בלגן של מי זה. אז פה אני גם אגיד לו, אני מוכן בספק חולקי. אז תוספות עושה פה סדר, תוספות הראשון, אני כבר אמד את חביפני, תוספות עושה, אבל למה אני אומר את זה? כי זה תוספות מאוד ניסוי, תוספות אומר ככה. מה שאני אומר שיש פה מחלוקת המוצאים חמור על הבריה, וסומכוס אומר כסף חולקים, מדובר כמו ציורים פה. מה הציור פה? דוגמה, בוא נראה המשנה שלנו. הספק צועק פה לבד. יש פה שור ניזק, יש פה שור מזיק. אנחנו בדין, גם שאתם לא תבואו ותגידו, יש פה ספק, אנחנו לא יודעים מי. אז הוא באמת מגיע עם טענה, באמת שעה ולקו, אבל רואים פה נזק. רואים פה נזק ורואים שהשברים רדפו. אז הוא מגיע עם טענה באמת שהסלע לקו, אותו דבר פה, יש טעם ויש מועד, יש גדול ויש קטן. אז פה הרגע שהספק מתעורר, אפילו בלי שהם יבואו ויגידו, הספק בשבילנו, פה אנחנו רואים, לפי חכמים רוצים לחבר על הבריה, אבל פה בכזה מצב שאני הרגעתי והחלטתי שהבגד שלי, מי אתה בכלל שפתאום יגיד, תן לי חצי.
אם אתה עכשיו אומר הבגד שלי,
אז פה אין דבר כזה.
אז זה המוצאים לחבר על הבריה.
זה ברור, גם מסומכוס.
אבל אם יש חכנות בגדים, אז אתה אומר, זה כבר לא...
אז יכול להיות שאתה דמי, אנחנו צריכים לחשוב על דיבור, כי אנחנו לא רוצים... אני כבר אגיד לך, אני רואה שאלת את הרעיון, זאת אומרת, בבגד, גם סומכוס יודע, שרגע שאתה מזין את דבי ראיה, אתה יכול להגיד שבכזה מצב אם יש חנות בגדים, ואתה רואה שהבגד הזה יצא משם, אז פה זה יכול להיות כמו הרעיון של פה של שברים, בוא תראה תוספות בפנים ותחכים, תוספות הראשון למעלה, זה מאוד חשוב, כי התוספות הזה כבר אין שם, בשור של אגחת הפרה, לכן אני אומר את זה פה, סתכל תוספות. תוספות דיבור מתחיל לזאת אומרת, אומר תוספות, דווקא בחיי גבנה, בציורים כאלו, פליק סימחוס שראוי להסתפק בדבר, והיא דמחליף פרה בחמור, והמוכר שפחתו וילדה. וכל הנח, גם בלא טענותם, ראוי להסתפק לבדי. אבל במקום שהספק בא על פי דבריהם, שאני מגיע וצועק לך החליפה שלי, לא פליק סומכוס, למה דרי למנדה אמר אמר סומכוס, אפילו בריא הוא בריא, מאוד מעט נראה, שאפילו שתי כל אחד צועק, אני בטוח, אז אם כל זה סומכוס אומר חולקים, עטו אם אמר אדם לחברו, תלי זה שאתה לבוש שלי הוא. עוד מעט הגמרא מיד מתחילה, שסומכוס אומר, אפילו אם אני אומר 100%, אתה אומר 100%, סומכוס אומר גם בצורה כזאת חולקין. אז לפי זה, אני אגיד לחבר שלי, אני ב-100% הבגד הזה שאתה לובש שלי. מי אמר סומכוס חולקין? אם בשניים אוחזים בטלית, שסומכוס אומר שם החולקין, אמר ששם זה משהו אחר. למה? דיאסו לקמן, מדובר, כי תפיס חד, וחד מסרח סירוחו, ואפילו לסומכוס ארוך הלך לו. אם באמת מגיע אחד שהוא רק נדפל, השני חזק, אז גם לסומכוס ברור שאתם מוצאים, לא אומרים מה מוצאים לחבר על הבריה. כשאתם ממש אורזים, יש לך פה ספק ביחד, זה אומר שלי וזה אומר שלי, פה אני אומר יחלוקו. אבל אם אני אומר פתאום, אתה עשית פה את הספק מעצמך, אז פה ברור שסומכוס מודל המוצאים לחבר על הבריה. אבל בואו נתקדם הלאה. אז רב חייא ברמב"ם מביא נביא מהמשנה שלנו שאנחנו רואים שהמוצאים לחבר על הבריה, פה אנחנו רואים שזה לא כמו סומכוס. שואלת הגמרא, אמר לרבי אבא ואמר לרבי חייא ברמב"ם, אמר סומכוס אפילו בריא ובריא? בריא ובריא זה נקרא שיש תובע ויש נדבע. במקרה של מזיק וניזק, אז הניזק הוא התובע והמזיק הוא הנדבע. שגם אם כל אחד אומר, בוא נלך בדוגמה הראשונה של המשנה. המזיק אומר, אני ב-100% שהשור שלך, הניזק אומר, אני ב-100% שהשור שלך הזיק. מגיע המזיק אומר, מה פתאום? אני ב-100% שהסלע ולא אני. גם פה אומר סומכוס, ממון המוטל בספק חולקין, ככה הוא שואל, ועד אתה אומר שהמשנה שלנו לא כמו סומכוס. אמר לבי אמר רבי אבא רבא, אם אמר סומכוס אפילו בריא ובריא? אמר לי אם, אמר סומכוס אפילו בריא ובריא, שהוא אומר שבכזה מצב גם כן חולקי. שואל את הגמרא, ממה הייתם מסניתם בבריא ובריאו? מאיפה אני יודע שהמשנה שלנו דנו במקרה ששתיים טוענים טענת בריא? אולי בבריא ובריא, שם הסומכוס לא יגיד יחלוקו, אם כל אחד אומר, אולי רק בבריא ושמע, שהוא אומר, המזיק אומר, אני לא יודע. אז מתרץ את הגמרא, לא. פה יש לנו רעיון במשנה שמדובר פה בריא ובריא, ואם כל זה מגיע רב חייא ברמב"ם ואומר שזה לא כמו סומכוס, למה דקטנה? כתוב, זה אומר שור חייזיק. הניזק מגיע למזיק ואומר, השור שלך שרדף אחרי השור שלי זה איזיק. וזה אומר, לא כי, כתוב בהמשך, לא כי אלא בסלע לקה. איפה שכתוב לא כי, זה כאילו הטענות נאמרה בוודאות, אני אומר לך במיליון אחוז, אני יודע שהסלע שלך לקה. אז ואם כל זה אומר רב חייא ברמב"ם שחלוקים עליו חבריו על סומכוס, ופה אנחנו אומרים שאפילו בריא ובריא, אז אנחנו אומרים שסומכוס אומר יחלוקו וחכמים מוצאים מחברו עליו הרי. מסכיף לרב פאפה, רב פאפה מקשה על זה שאנחנו עמדנו את המשנה, שהמשנה שלנו מדובר בטענת בריא ובריא ובריא. מסכיף לרב פאפה, מי דרשע בריא ובריא? מזה שהתחילת המשנה דנה בספק של בריא ובריא, ועל זה אני אומר לפי חכמים המוצאים מחברו עליו הרי, והתחילה וסומכוס אומר יחלוקו. הספה, לפעורה כל המשנה מדבר באותו ציור, נמי בריא ובריא. אז אם ככה, הוא אומר, אין הספה, ולכן עכשיו תבינו מה שהשאלה של רב דוד קצת נטורץ. שנראה את ההמשך של למה כל דבר היה חשוב להגיד את כל הדוגמאות. תראה, הם הספר. כתוב בספר, יש שם שתי דוגמאות בתוך האגף הזה של הספר. היה אחד גדול ואחד קטן. זאת אומרת, מדובר בעל הבית אחד, יש לו שתי שברים תמים, אחד גדול ואחד קטן. וניזק אומר, גדול הזיק. ומזיק אומר לו, כי אלא קטן הזיק. זה בצורה שהבעל הבית שתיהם תמים, רק אחד גדול ואחד קטן. או אותו דבר, זה דוגמה אחרת, אבל זה דוגמה מאוד זהה, שיש לו שתי שברים, אבל במקום גדול וקטן, אחד תם ואחד מועד. ניזק אומר, מגיע לי נזק שלם כי מועד הזיק. והמזיק אומר לו, כי אלא תם הזיק. אז מה הלכה קראנו במשנה? המוציא מחברו עליו הראיה. עכשיו, אם אמרנו במשנה, המוציא מחברו עליו הראיה, מה יהיה הדין על לא מייסי ראיה? אם הניזוק, שהתובע לא מביא ראיה, שהגדול, או בוא נלך בשתי הדוגמאות, המעיד, המועד, אז מה יהיה הדין? שקיל, לא שיהיה פטור לגמרי, שקיל כדמו מזיק. זאת אומרת, הוא יקבל, בוא נגיד בדוגמה הראשונה, הוא יקבל מהקטן, הוא לא יקבל מהגדול, נכון? ככה יצא. שואלת הגמרא, לפי זה, זה לא מסתדר לנו עם שיטת רבא בר נתן במקום אחר. נאמר, לפי אם אתה אומר שהמשנה מדבר בריא ובריא, ובריא ובריא, אם אין לו ראיה, אז כתוב במשנה שאז, אנחנו מדייקים מהמשנה שהוא יקבל כמו שהנדבה אומר, אתה יודע, המזיק. אז נאמר, תהיה ותיוף, תדע רבא בר נתן. דאמר, רבא בר נתן אומר דבר כזה. אני מגיע אליך, אביב, לא אני איך, הבן אדם מגיע לחבר שלו, ואומר, תענו חיטים. אני אומר לך, אתה חייב לי חיטים, נתתי לך חיטים, תביא לי את החיטים שנתתי לך. אז מה הוא מגיע ואומר לו? והודה לו בסעורים. אני אומר לו, חיטים, אני לא יודע מה אתה מדבר אליי, אבל סעורים, אני מודה לך. אז פה ההלכה, שאותו נתווה, פטור, פטור לגמרי, והוא לא צריך לשלם לתובע גם לו את הסעורים. לא את החיטים, ולא את הסעורים. עכשיו, למה? אז מה הסיבה? מה הסיבה שהוא לא צריך לשלם לא זה ולא זה? אז ככה, זה שהוא לא צריך לשלם את החיטים, כי הוא לא הודע. הוא לא הודע שחייב חיטים, הוא כפר בחיטים. אז לכן את החיטים הוא פטור לשלם. ומה הסיבה שגם סעורים הוא לא צריך לשלם? כי הרגע שאני לא דיברתי על סעורים, אז אנחנו מפרשים בדברי התובע שכאילו על סעורים הוא מחל. למרות שהמפרשים שואלים פה, שמה שכשאני אומר לך, וכשאני טוען לך חיטים, אני מתכוון בתוך החיטים גם סעורים. אומרים לו, אומרים, אם לא היית מוכל על הסעורים, היית לפחות צריך להזכיר אותו. אתה לא יכול להגיד שאתה, אתה כמובן התחלת עם החשוב ורצית שהוא יבלע את זה. אם לא היית מוכל על הסעורים, היית צריך להזכיר סעורים. מזה שאתה הלכת וטענת חיטים, אז התכוונת למחול על הסעורים. הוא כפר בחיטים. אז לכן פה הלכה שיהיה פטור גם מחיטים וגם מסעורים. עכשיו, תחשיב במשנה שלנו, תלך, זה מכורה מדובר באותו מקרה. זאת אומרת, הניזק זה התובע. הוא אומר בטענת בריא. אתה רוצה להגיד שמדובר פה גם בציור הזה במשנה בספר, בריא ובריא. הוא צועק מפורש שהגדול הזיק. או הדוגמה השנייה, מועד הזיק. שהוא חייב לשלם, הוא נלך מועד, נזק שלם. מגיע הנדבע ומה הוא אומר? בטענת בריא אני אומר לך, לא, הקטן הזיק. או בדוגמה השנייה, תם הזיק. אז אם אני הולך כפי רמב"ם בר נתן, טענו חיטים והודעה בסורים, מה אמור להיות ההלכה בכזה ציור? אני ביקשתי לך א', אתה אמרת לי רק ב', אז מה ההלכה? הוא היה פטור מלגמרי מלשלם. ומה אנחנו דייקנו במשנה? שהמוציא מחברו עליו הראיה בשביל לקבל את הגדול. אבל אם לא תביא ראיה, תקבל כמו שהמזיק נתן. וזה נוגד לרמב"ם בר נתן. עכשיו, בבריא ובריא אתה מבין שאז יש את הקושייה. אתה לא חיטים והודעה בסעורים, זה בריא ובריא. הוא אומר חיטים בריא, הוא אומר הודעה בסעורים. אז אני פטור. אותו, אני אומר בריא 100%, אומר הניזק שהגדול הזיק את שלי. הוא אומר בריא שהקטן. אז פה אני אומר תביא ראיה שהגדול, אם לא קטן. לפי רמב"ם בר נתן זה לא מסתדר. ואנחנו כנראה יודעים שההלכה כמו רבא בר נתן, כי אנחנו רואים שיש אינטרס שאנחנו נסבור כמו רבא בר נתן. אז לכן אתה לא יכול להגיד שהאגף הזה במשנה מדובר בבריא בריא. אלא חייבים להגיד שהמשנה שלנו מדובר בבריא ושמי, ושמה. אחד טוען בריא, ואחד טוען שמה, ולכן שמה, אם הוא לא מביא ראיה, הוא כן משלם כמה שעושים, ולא כמו טענו חיטים ועודה בסעורי. זאת אומרת, בנו של עולם, מי אמר בריא ואמר שמה? הפוך על הפור. אמרת מה ככה? כאמר בריא מן. מי אמר בריא ודקאמר שם המן, מי הטען פה שמה? אז הגמרא מציעה פה שלוש אפשרות. אופציה ראשונה, אינמה דקאמר ניזק בריא. הניזק אומר, בוא נלך לדוגמה, לא נתפוס עכשיו את השתי דוגמאות, נלך לגדול וקטן. הניזק אומר, אני 100% הגדול הזיק את שלי. זאת אומרת, אתה חייב לשלם לי מהגדול. וכאמר מזיק, המזיק אומר, שמה. אז עדיין, מה אנחנו אומרים? מה ההלכה שם כתוב במשנה? שהמוציא מחבר עליו היפוך. אומרת הגמרא, לפי זה הקטי, למה תהה וטיוף תדע רבא בר נתן הפוך? ביותר יקשה על רבא בר נתן, למה? כי אפילו כשטוען המזיק שמה, אז מה למדנו פה במשנה? המזיק אומר שמה, המזיק אומר, הוא אומר ב-100% שאתה חייב לי מהגדול. הוא אומר, אני לא יודע. אז מה אתה אומר במשנה, מוציא מחברו עליו הראיה? הפוך. הוא, במשנה, אפילו כשטוען המזיק שמה, אז אתה אומר שהניזק לוקח מן הטעם, אז כל כשטוען המזיק בריא. אתה הבנת? זה לא... לפי רבא בר נתן, מה אנחנו אומרים לפי רבא בר נתן? שבבריא ובריא, מה אמור להיות ההלכה? שמה אמור להיות ההלכה בבריא ובריא? שאם טענו חיטים ועודה בסעורים, אז פטור מלגמרי. אז אותו דבר פה אמרנו, הוא אומר גדול והוא אומר בריא קטן, אז אמור להיות פטור, אז, אז מה אתה אומר לי עכשיו בריא? המזיק טוען שם, אז מה אתה רוצה עכשיו ללכת להגיד לי? שמה? שאם לא, אז הוא יהיה חייב, אם אין ראייה, אז הוא יהיה חייב לשלם, אם אין ראייה, הוא יהיה חייב לשלם, כמו שהמזיק אומר, אז רק שמה. אם זה רק שמה, אז הפוך. עוד יותר יקשה על רבי בר נתן, שבכזה מצב ברור שהוא, שאמור להיות פטור מלשלם. אם המזיק טוען שמה, זאת אומרת, אפילו כשטוען המזיק שמה...
זה גם לא אותו מקרה, כי גם במקרה ההוא, הניזק אומר...
זה שאמור להוציא את הכסף אומר שמה, אז ברור שאם בריא ככה, אז ברור שזה רק שמה ככה. דוד, מובן?
כלומר, שלם לו סוערים, אז...
כן, זאת אומרת, אנחנו במקביל. יפה. וזה לא מסתדר, אמרנו, כי לפי רבי בר נתן אמור להיות פטור מכלום, ופה לפי זה, זה במקביל יוצא שכאילו משלם לו סעור. אלא אומרת הגמרא, דקאמר ניזק שמה. הפצוע כאילו. הוא אומר, נראה לי, אני לא יודע, יש פה ספק שאולי הגדול הזיק, וכאמר, מזיק בריא. המזיק אומר, ב-100% שהקטן הזיק, והניזק אומר, נראה לי, יש פה 50% שהגדול הזיק. אז בגלל שכך, אז זה נחשב כאילו הוא טבע משניהם. אז ככה, אז לכן אני אומר שכל זמן שלא הבאת הראייה שהגדול נגח, אז פה אני אומר, אתה לוקח את הנזק כאילו, כי הרי, זה נקרא כאילו שטבעת משתם, כי הניזק הוא משמע. אז פה זה לא כמו תנו חיטים בודה בסעורי. כי פה זה כאילו, אני אומר לך ככה, הוא אומר ב-100% המזיק שהקטן הזיק, או בדוגמה השנייה, אתה מזיק, ואני אומר, אני לא יודע. אז פה בכזה מצב זה נקרא כאילו, אני טבעתי לך אחד משתם בטוח. אז פה אני אומר ככה, כל זמן שאין ראייה, תקבל לפחות את הקטן, או תקבל לפחות ניתה. אחרי שתביא ראייה, תקבל מועד. זה לא כמו תנו חיטים ועודה בסעורים, שלא תביא לו כלום. אז הקטע הזה זה מובן. אז אומרת הגמרא, מי דספא ניזק שמה עם מזיק ברי, אז רשנה מי ניזק שמה ומזיק ברי. ומה אמרת לי קודם? אתה אמרת שאתה מביא לי ראייה פה, שסורחוס אומר, אפילו ברי וברי, כמו שאמרת שכתוב רבי ברבא אומר, זאת אומרת, שאפילו בריא ובריא, אנחנו כאילו חולקים על סומכוס, אומרים, מוצאים לחברו עליו הראייה, שסומכוס אומר, אפילו בריא ובריא חולקים, אז מה אנחנו אומרים? אבל מפה, בזה שאתה רואה שבאגף השני במשנה, אנחנו אומרים שמה מדובר שמה, שהניזק שמה ומזיק ברי, אז לכאורה גם הרשע, כי לכאורה זה אותו דבר. אז איך אתה מביא לי ראייה מהמשנה פה, שחלוקים עליו חברו על סומכוס, שאפילו בריא ובריא, סומכוס אומר, אומרים, אתם סף אחרי חולקים, אם המשנה לכאורה הכל מדבר באותו ציור, אז המשנה מדברת על כל הציור מדובר במשנה, שהניזק שמה ומזיק ברי. תומעת הגמרא, לא, אני הלכתי מדי מהר, הלכתי מדי מהר, בוא נגיד, אם ידסף הניזק שמה ומזיק ברי, אז רשנה מניזק שמה ומזיק ברי, תומעת הגמרא, ואמר סימחוס, אפילו באה, דאית צריך להשמין עד אלו, זאת אומרת, אפילו בציור כזה, שהניזק טוען שמה, אז הבחיה ברבא ורוצה להגיד, חלוקים עליו חברו על סומחוס, ומה להגיד? שסומחוס חולק ואומר, שבכזה מצב אני אומר, לא מוצאים מחבר רבא עליו הראיה, רק אני אומר שחולקים, ולכן חכמים צריכים במשנה לחלוק עליו ולהגיד שהמוציא מחברו עליו הראיה. למה? בכזה מצב שהניזק שמה, על זה לא מסתבר שסומכוס יגיד חולקים. שהתובע הוא שמה, על זה מסתבר להגיד שסומכוס אומר חולקים? הוא אומר, מה אתה רוצה להגיד? אם יוסף הניזק שמה ומזיק בארי, רשנה מניזק שמה ומזיק בארי. אתה אומר, אתה לא יכול להגיד ככה, למה? כי אתה רוצה להגיד ואמר סומכוס אפילו באה שאני אומר חולקים, היא צריך להשמין, אתה רוצה להביא את המשנה שזה הולך כמו שיטת חכמים, זה לא, רק המוציא מחברו עליו הראיה. הוא אומר, זה לא מסתבר. זה לא מסתבר שבכזה מצב שהניזק, זאת אומרת, זה שקיבל את הזה, שהוא שמה, שעל זה סומכוס יגיד חולקין. אם הניזק שמה, תגיד חולקין, שהוא יקבל 50% מהאחוזים של... הוא צועק 100% הקטן הזה. הוא אומר, אולי, אני רוצה להגיד שהוא מקבל חולקין עם הגדול. זה לא מסתבר ללכת להגיד, ועדת רוצה לחדד, זה לא מסתבר. אז אומרת הגמרא, לא. ספא ניזק שמה ומזיק ברי, כמו שאמרנו, ובאמת ברשע ניזק ברי ומזיק שמה. זאת אומרת ככה, הספא כמו שאמרנו, שניזק שמה ומזיק ברי, ולכן אנחנו אמרנו במשנה מוציא מחברו עליו הראיה. אם לא היה ראיה, אז הוא מקבל כמה, כמו שהוא טבע משניהם, כי הוא ספק, אז כאילו שהוא טבע משניהם, אז הוא מקבל. זה מדובר בספא. הרשע בציור של המשנה זה הרשע שאתה אומר בסלע, והוא אומר לו, השור שלך הזיק. שם מדובר שהניזק בריא, הניזק צועק ב-100% השור שלך הזיק את שלי, ומזיק אומר, אני לא יודע, לא בטוח, יכול להיות שפה 50% שאני טוען, שאולי הוא קיבל את המכה בסלע, עכשיו החקירות של החיילים עכשיו זה בפיגוע, כל מיני כאלו מקרים, אנחנו מספק, הוא אומר, אני לא בטוח שהשור שלי הרג את שלך, יכול להיות בסלע, אז בציור כזה שאנחנו לא יודעים איך קרה למזיק הדבר, אז פה מגיעים חכמים אומרים, המוציא מחברו עליו בריה, וסומכוס אומרים לו, בגלל שהמזיק הזה הלך לצעק שמה, אז הוא רק כוחו, ואנחנו אומרים שחולקים, אבל בבריא ובריא, אין לנו ראיה במשנה אולי. זאת אומרת, הוא אומר, עולם בריא ובריא יכול להיות שסומכוס לא אומר חולקים. מתי סומכוס מדבר חולקים על זה, אנחנו צריכים להגיד, זאת אומרת, חבר, אז חולקים על חבריו סומכוס על הרשע. שמה מדובר רשע, הוא רק כוחו המזיק. שהמזיק אומר שמה באבן, והוא אומר 100% השור שלך הזיק. שפה מגיעים חכמים וחכמים אומרים שלעולם יד הנתבע לעליונה, אם אתה רוצה להוציא ממנו כסף, אין לו חולקים, לא כלום, מוציא מחברו עליו הרעיה. מגיעים אומרים, אמר בחייה ברמה, חלוקים עליו חבריו על סומכוס, ואומרים לא. הרגע שהמזיק אומר שמה, חולקים. הרי הכל הרגע שיש פה זה, אז אני לא אגיד עכשיו שאם היית אומר לי ב-100% שלא, יכול להיות שמשהו אומר, אבל המזיק אומר כבר שמה, אז כן, תשלם 50% ממה שאתה חושב. זאת אומרת, תשלם מהשור שלך 50%. הספר מדובר בדיוק כפור, הספר מדובר שניזק אומר שמה, והמזיק אומר ברי, אז פה אנחנו אומרים שהוא מקבל מהמינימום מכל זמן שאין ראייה, אז הוא מקבל מהמינימום לפי שתיהם. ככה, ואם אני הולך לפי השלב הזה, אז לכאורה מסתדר כל דבר בנפרד. אבל מה? הציור של הרשע והציור של הספר לא דומה. כי בספר מדובר שהניזק אומר שמה והמזיק אומר ברי, וברשע מדובר בדיוק הפוך, שהמזיק אומר שמה, והזה, השואלת הגמרא והלא דמיה, רשע לספר, לפי המסקנה הזאת, שהמשנה שלנו דנה במקרים שונים אחד מהשני, אז אם ככה יוצא, אז אם ככה יוצא, שזה לא דומה רשע לספר, אז אם ככה, מה הקושיה פה? אז תקלו רשי מאוד יפה, אז רשי אומר, אם כבר ככה, אז כבר תמיד את המשנה, כן, כמו שרצית להגיד מקודם, כמו רבחי הברה ברשע, ששתיהם טוענים טענת בריא, ותלמוד מפה שסומכוס אומר, גם בבריא ובריא חולקים. מה כל כך? אם אתה היית אומר לי שכל המשנה הולך בציור אחד, אתה יכול להגיד, אבל אני רק פה שאתה מתחיל להגיד, לא, הרשע מדובר בציור כזה, הספר פה, והעיקר שאתה רוצה לבוא להגיד לי, שבבריא ובריא סומכוס לא יסבור חולקים, לא. אם זה כבר לא אותו ציור, אם סקלו רשי דיבור המתחיל ולא דמיה. אומר רשי, וכיוון דסוף סוף לב בחד המיל סמוק מסלעו, השפיר מצר הפחי הברה בקל נאוק מרשע בבריא ובריא. אלא מיפשא דסומכוס אפילו בבריא ובריא אמר, מה התקפת דרב פאפה? למה אתה כל כך, לא, כל כך שלם עם עצמך שסומכוס אומר אפילו בבריא ובריא חולקים? אז אמרי לא. אז רב פאפה נשאר מתרץ את הגמרא לא, בגמרא בפנים אמרי. בריא ושמה, שמה ובריא זה חד מיל סעים, זה נידונים שווים. הרגע שבכל אחד יש, אחד אומר 100, אחד אומר 50%, אז אפילו שפה במקרה זה המזיק אומר, ופה במקרה הניזק אומר, זה חד מילסה. אבל בריא ובריא, אם אני אגיד שהרשע מדובר בבריא ובריא, והספר אני אגיד שמה הוא בריא, כמו שהמקשן רצה להגיד מיד בהתחלה, זה טרי מילנינו, אז לא ניתן להעמיד שני נידונים חלוקים לחלוטין באותה המשנה. בקיצור, אני מסכם מה שלמדנו ונתקדם עוד שלב קטן. מה שלמדנו רבי יואב יוצא ככה, רב חייא בר אבא רצה להגיד, זאת אומרת שמפה אפשר להוכיח שסומכוס חולק על החברים, שהחברים שלו וסומכוס אומר חולקים, המשנה לא הולכת כמו סומכוס. אז הגמרא הבינה במקשן, שמדובר אפילו בבריא ובריא במשנה, שהוא אומר בריא שהשור שלי, השור שלך תקף את שלי, אומר לו, אני בריא האבן, עם כל זה המשנה אומרת מוציא מחברו, אז זה מגיע רב חייא בר אבא, אומר סומכוס חולקים. אומרת הגמרא, לא, לעולם סומכוס בבריא ובריא לא, לא מדובר במשנה, למה? כי הספר, בשביל שזה לא יהיה נוגד לשיטת רבא בר נתן, אתה חייב להוקים את הספה בשביל להבין שהם מקבלים, אם אין ראייה, הם מקבלים את המינימום, אתה חייב להגיד שמדובר שם שהניזק אומר שמה, והמזיק בריא. אז יוצא שהרגע שהוא אומר שמה, אז הוא תובע מאחד משתיהם, אז לכן הוא מקבל את שתיהם. אז כבר הספה לא מדובר בבריא ובריא. אז מה? אז מה אתה רוצה להגיד שמה הרשע מדובר? ככה אי אפשר להגיד הרשע. אז מה אתה רצית להגיד ברשע? הרשע אתה רוצה להגיד שמדובר בדיוק במקרה הפוך. מדובר שהמזיק אומר, מדובר שמדובר, ברשע מדובר שהניזק צועק ב-100% השור שלך תקף את שלי, והוא אומר לא, אני כבר לא יודע, יש סיכוי שלא אני האבן, הוא מזיק. אז פה מגיעים חכמים וחכמים אומרים בכזה מצב תמיד, אתה רוצה להוציא ממנו כסף, המוציא מחברו עליו הרעיה. סומכוס יגיד בכזה מצב לפי כולה אלמה, בכזה מצב לפי כולה מדבר, לא, הרגע שאתה כבר אומר שמה, כבר תן אחוזים, תן 50% לפי זה, אם היית אומר 100% שור, יכול להיות שלא חולקים. אתה אומר, אני לא יודע, יכול להיות שאתה צודק שהשור שלי. אני לא יודע, אז פה חולקים, אבל לעולם בבריא בבריא, אז באמת יכול להיות שסומכוס לא יגיד חולקים. מתי סומכוס יגיד חולקים? רק בטענה שהניזק אומר בריא, והוא אומר שמה, אז בגלל שהוא, יש פה 50% שהוא מודל הניזק של השור שלו, אז תשתתף 50%, אבל בבריא בבריא אין ראייה. אם אתה כבר לא שווה, מה אכפת לך להוקים את הרישה כבר בברים ובריא, ותגיד שסורכוס כזה קיצוני, שאפילו בברים ובריא כל אחד צועק, אז תגיד חולקים. לא, כי בגלל שהספר חייב להיות בניזק שמע ומזיק בריא, אז להוקים את הרישה בציור אחר של ברים ובריא, זה שתי ציורים. אבל להגיד רישה שהמזיק אומר שמע והניזק בריא, והספר, הניזק אומר, הניזק אומר, הספר שהניזק אומר שמע ומזיק בריא, זה כן חדה מילסה. רק קטע קטן באמת מסיימים. חשבתי שנסיים היום יותר מוקדם, אבל נסיים באמת גופה. מה שלמדנו לפני זה ברבי נתן, אמר רבא בר נתן, תנו חיטין ועודה לו בסעורים, פטור. ככה למדנו. כמו שכבר הסברנו, שואלת אמר, מהי כמה שמנה? תנינה, יש לנו כבר מפורש, במקום אחר ברייתא, תנו חיטין ועודה לו בסעורים, פטור. אז מה אתה אומר פה את החידוש כאילו לפי שיטת רבא בר נתן? תרץ את הגמרא לא. אם יעתם, אב אמינא הנה אומר, שמה זה נקרא שמה שתנו חיטין ועודה לו בסעורים, מה זה נקרא פטור? פטור מדמי חיטין, אבל עדיין נחייב בדמי סעורים, אם היית רק לומד את זה מהתנינה. אז כמה שמונה מגיע רבא בר נתן להגיד לנו, זה פטור, מה זה נקרא פטור? פטור לגמרי אפילו מדמי השעורים. עכשיו מגיע הגמרא מקשה עוד קושייה מהמשנה שלנו. נה, למדנו במשנה שלנו, היו הניזקין שניים. הניזקין, יש בעל הבית אחד, אבל יש לו שתי שברים. אחד גדול ואחד קטן וכולו, ואותו דבר, בעל הבית המזיק, יש לו שתי שברים, אחד גדול ואחד קטן, וכל אחד צועק לפי האינטרס שלו. אז למדנו שם מוציא מחברו עליו הראיה. אלו מייסר ראי מדייק את הגמרא. שקיל כדאמר מזיק, זאת אומרת, המינימום. ילך שהוא יקבל מהקטן, או שילך יקבל מהתם. שואלת הגמרא, מהי? שתסתכל את זה כמו חיטים ושעורים, ואז אם זה תענו חיטים ועודה בשעורים, אז נהיה פטורים מכל התביעה. מתרץ את הגמרא, לא הכוונה שנותן הניזק כפי הודעת המזיק, הגראוי ליטול, הוא ראוי לכתול אם הוא יביא ראיה, ואין לו, אין לו מה לקרוא, אם הוא לא מביא ראיה, אז הוא לא לוקח כלום. כך עכשיו הגמרא מתרצת. שואלת הגמרא ותניא, הרי אנחנו למדנו בברייתא מפורש, הרי זה משתלם, על הקטן מן הגדול ולגדול מן הקטן. אז פה אנחנו רואים שיש כן תשלום בפועל, לא רק מן הראוי לתשלום. מתרץ את הגמרא באמת לפי השיטה, עכשיו יש פה מפרשים, כי לפי מה שאנחנו הקמנו מקודם, אז תירצנו את זה, אבל הוא הולך פה גלט. עזוב עכשיו, בוא נלך לפי שיטת רבא בר נתן. עזוב עכשיו לתרץ את המשנה, כן לא ניכנס עכשיו לעיון. לפי רבא בר נתן אמור להיות בכזה ציור פטור, אומרת אתה צודק, באמת פטור מכלום. מה שכתוב בברייתא, משתלם על הקטן מן הגדול לגדול מן הקטן, מדובר דתפס. מדובר שהניזק תפס כמי ההודעה של המזיק. אז ברגע שהוא תפס כבר זה משהו אחר, מגיע הגמרא עוד חושייה קטנה, נן, למדנו במשנה, היה אחד תם ואחד מועד, הניזק אומר מועד הדיק את הגדול ותם את הקטן, והמזיק אומר לא, כי לתם את הגדול ומועד את הקטן, המוציא לחברו עליו הראיה, מדייק את הגמרא לא מייסי ראי, שהכיל כדאמר מזיק, והמה היחידים לסורונים לבד אמור להיות פטור בכלום, אותו תירוץ, מתרץ את הגמרא, ראוי ליטול ואין לו, שואל את הגמרא ותן, למדו בברייתא הרי זה משתלם לקטן מן המועד, למד בעמוד א', ותן הרי זה משתלם לקטן מן המועד ולגדול מן התם, ותרץ לנו אותו תשובה, זה תפס, תן לנו בשורות טובות, לישועות, וסליחה לנו.